טוב, היום אנחנו מתחילים מגילת איכה, בשיעור פתיחה קודם כל. אחרי הסיפור הנעים של מגילת רות, זה מגילה קצת פחות נעימה, נגיד ככה. אבל אנחנו בדיוק לקראת חודש תמוז, אחרי זה לקראת תשעה באב. אז בעזרת השם שבמהרה בימינו אנחנו, ימים אלה יהפכו לששון ולשמחה, בינתיים אנחנו לומדים, כי זה מה שאנחנו צריכים ללמוד כל עוד לא זכינו להיגאל. רק שתי הודעות לפני שאנחנו מתחילים. בשבוע הבא אנחנו נלמד פה, אחרי זה אנחנו נוסעים, אז שבוע אחד, בעוד שבועיים לא יהיה שיעור בכלל, אני לא יהיה במקום שאני יכול להעביר. אבל אחרי זה, במשך, אני חושב, ארבעה שבועות, אנחנו נעשה את השיעור רק בזום. טוב, אני אהיה בארצות הברית, אז אנחנו נעשה את השיעורים בזום בלבד, לא בבית הכנסת, אבל נמשיך את השיעורים, בסדר?
אבל
בנושא של זום, ההקלטות,
יוצאות ב-MP3 או
MP4, בכוונה? זה צריך לשאול את ודים.
אתה לא מקליט.
אני לא מקליט. ודים שואלים אם ההקלטות, מעדיפים אותם ב-MP4, למה? כדי שיהיה גם את המקורות?
לא, אני רואה
ב-MP3 לא רואים... אין וידאו, כן. צריך לראות את זה. זה רק אודיו, כן. ויש גם באתר שם את דפי המקורות, אז אפשר במקביל לראות אותם, כן. אפשר לא... נכון, יש אותם PDF. בסדר? בסדר. אז בואו נתחיל. מגילת איכה, אנחנו מכירים את המבנה שלה. בואו נדבר קצת על זה וניתן את הרקע למגילה, ואז מזה ננסה להבין את המטרה של המגילה הזאת, מה אנחנו צריכים ללמוד ממנה, ומתוך זה אנחנו כמובן בשיעורים הבאים ניכנס ללימוד של המגילה עצמה. המגילה, אנחנו יודעים, בנויה מחמישה פרקים. יש לנו שלושה פרקים שפותחים במילה איכה, פרק ראשון, פרק שני ופרק רביעי. כל אחד מהם הוא בסדר א' ב', מסודר בסדר א' ב', נדבר גם על ההחלפה של פי ועין בחלק מהפרקים, אבל הם מסודרים בסדר א' ב', 22 פסוקים בכל אחד, לפי סדר האותיות, פותחים במילה איכה, ושלושתם עם תכנים די דומים אחד לשני.
יש פרק שזה לא פעם אחת.
שלוש פרק, רגע, תכף נדבר עליו. אני קודם מדבר על שלושת הפרקים האלה, שלושת הפרקים, פרק א', פרק ב' ופרק ד', כן? וכל אחד מהם הם עוסקים בתיאורים של החורבן, של האובדן, של הטרגדיה, של הקושי. זה גם נשמע שזה מתואר על ידי האדם שחווה את האירועים האלה בעצמו. והוא מתאר את התמונה הגומה בעקבות האסונות האלה, יש שם גם, כמובן, בהתייחסות למימד הלאומי, למימד הרוחני של הדברים, לא רק החורבן, נקרא לזה, הטרגדיה האנושית, לא רק הטרגדיה האנושית, גם יש התייחסות לטרגדיה האנושית, אבל מעבר לזה. וגם מועלות שם שאלות אמוניות, יש שם איזשהו דו-שיח עם הקדוש ברוך הוא, יש, לא דו-שיח, אולי חד-שיח יותר נכון, יש שם איזושהי הבאה של אמירות מסוימות כלפי הקדוש ברוך הוא, שאנחנו נצטרך לעמוד עליהן. הפרקים הם, כמו שאמרתי, באופיים דומים זה לזה, שלושת הפרקים האלה, קודם כל אני מדבר עליהם בנפרד, אבל בכל אחד יש דגשים שונים, יש כל אחד מהם יש איזשהו עניין מסוים שהוא עיקר העיסוק בו, למרות הדמיון ביניהם. אנחנו נעמוד על כל אחד בפני עצמו. באמצע פרק שלישי, אחרי שני הפרקים הראשונים ולפני הפרק הרביעי, יש לנו את הפרק אני הגבר, שבו כל פסוק, כל אות היא משולשת, זאת אומרת, יש לנו 66 פסוקים, שכל אות חוזרת, כל פסוק, כל אות יש בה שלושה פסוקים שמתחילים באותה אות, הפסוקים יותר קצרים גם, וכמו שאנחנו שומעים בפתיחה, אני הגבר מדבר פחות על החורבן הלאומי, ויותר על ההתמודדות של האדם עצמו, עם צרות שלו בעיקר, ועם ההתייחסות שלו לזה מהבחינה האמונית, כדרך תשובה וכו'. זה הפרק השלישי, צריך להבין מה הוא עושה שם באמצע, בין הפרקים שהם לכאורה איזשהו שייכים לאיזושהי קבוצה אחת. ואז הפרק האחרון, פרק חמישי, הוא עוסק, הוא גם 22 אותיות, אבל לא לפי סדר א' ב', והוא עוסק יותר במצב של הגלות כבר, לא באירוע של החורבן, אלא במצב הקשה של הגלות שאחריו, בעיקר. זכור השם מהיה לנו. כן? אנחנו צריך להבין את הקשר בין הפרקים האלה, מה אני הגבר עושה שם באמצע, ואיך השלד הזה, אפשר להגיד של שלושת הפרקים, עם התוספות, מה המשמעות שלו. בואו נתחיל רגע מהדברים שחזל כותבים לנו, והרקע שהם נותנים לנו למגילה הזאת. אז הגמרא בבבא בתרא, במקור הראשון אומרת, זה משהו שכבר הבאנו, שלמדנו רות, סדרן של כתובין, רות וספר תהילים, ואיוב ומשלי, קהלת, שיר השירים וקינות, כן? מגילת איכה נקראת כאן מגילת קינות, בלשון חזל, בכמה מקומות. אנחנו יודעים שאנחנו ממשיכים את זה בתשעה באב עם קינות שהתחברו מאוחר יותר. דניאל ומגילת אסתר, עזרא ודברי הימים. כן? אז הסדר הוא בעיקרון סדר כרונולוגי, לפי התקופות שהדברים התרחשו. ראינו בפתיחה למגילת רות את השאלה על איוב, מתי הוא בדיוק היה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. קינות נמצא כאן אחרי הספרים של דוד ושלמה, ספר תהילים, משלי, קהלת, שיר השירים, שהם היו לפני בניין הבית או בזמן בניין הבית, ואחרי זה דניאל, מגילת אסתר, זה ספרי הגלות, עזרא זה ספר של שיבת ציון כבר, ודברי הימים מסכם את הכל. אז קינות הוא תקופת החורבן שאחרי בניין ולפני הגלות. אומרת הגמרא, מי כתבן? ירמיה כתב ספרו בספר מלכים וקינות. ירמיה, נביא החורבן, כן, הוא הנביא שחי בתקופת החורבן, הוא כתב את ספרו, את ספר ירמיה, את ספר מלכים, שמסכם את כל תקופת המלכים עד החורבן, עד תקופתו של ירמיה, אנחנו יודעים שיש הרבה פרקים גם מקבילים בין ירמיה למלכים, ואת קינות, את ספר איכה, וזה מתחבר לנו עם מה שאמרנו קודם, שספר איכה מתואר רובו כאדם שחווה בעצמו את החורבן, אדם שרואה את מוראות החורבן בעיניו וחווה את המאורעות, וזה ירמיה. גם עמדו על זה, על הרבה לשונות מקבילות בין איכה לירמיה, בין הרבה דברים שמופיעים באיכה וירמיה. אנחנו יודעים שאנחנו אפילו גם קוראים בהפטרת פרשת שבת חזון, כן? ישן זה חזון ישעיהו בן אמוץ, סליחה, בהפטרה בתשעה באב עצמו, כן, סליחה, תשעה באב עצמו. אנחנו קוראים בסוף הסיפם מירמיה, שזה ממש נשמע איכה, כן? זה ממש הביטויים של איכה. רש"י מתאר לנו קצת יותר את הרקע של זה, זה מבוסס על דברי חז"ל, אבל זה מופיע בצורה הכי ברורה ברש"י הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו. רש"י מקור 2, איכה ישבה בדד. אומר רש"י, ירמיה כתב ספר קינות, היא המגילה אשר שרף יהויקים על האח אשר על האש, והיו בה שלוש א' בטות, איכה ישבה, זה פרק א', איכה יעיב, פרק ב', ואיכה יועם, זה פרק ד', איכה יועם זהב. שוב הוסיף עליו, אני הגבר, שהוא שלוש א' בטות, שנאמר, ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה, שלוש כנגד שלוש. זאת אומרת שההוספה של פרק ג' היא כביכול, מקבילה לכל שלושת הפרקים שהיו לפני. המגילה המקורית הייתה שלושה פרקים, איכה, איכה ואיכה, כן, איכה ישבה, איכה יעיב ואיכה יועם, והפרק השלישי הוא כביכול איזושהי הכפלה של זה, כי ישנו עוד פעם שלוש סדרות של א' ב'. אז בואו נראה למה רש"י מתכוון. הסיפור הוא בירמיה למדבב. תפתחו בבקשה, ירמיה למדבב. נקרא את כל הסיפור כי הוא חשוב לנו, להבין את הרקע. מתחילים עם פסוק א', פרק למדבב, פסוק א' בירמיה. ויהי בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה. היה הדבר הזה לירמיהו מעת השם לאמור. יהויקים הוא מולך אחרי יאשיהו, יאשיהו המלך, הוא מלך שעושה תשובה, גדול החוזרים בתשובה, מנסה כביכול לתקן, להחזיר את הגלגל אחורה, מנסה למנוע את החורבן שנגזר בעקבות החטאים של סבא שלו, מנשה. יושיהו מנסה להחזיר את הגלגל אחורה, אבל יושיהו מת במלחמה, ובעצם זה קוטע את המאמצים שלו באמצע, והבנים שלו הולכים אחריו, יויקים, אחרי זה יואחז, בנו של יויקים, יחוניה, סליחה, בנו של יויקים, שאחרי זה גולה, ואחרי זה יש לנו צדקיהו, שהוא בסופו של דבר מגיע חורבן בימיו. אבל יויקים הוא בנו של יושיהו, ובניו כבר לא הולכים בדרכה, וזה כבר אחרי שיושיהו נהרג, זה כבר מביא את החורבן. וירמיה מנסה להוכיח אותם ולהחזיר אותם לדרך. אז והיא בשנה הרביעית ליויקים בן יושיהו מלך יהודה, היה הדבר הזה לירמיהו מאת השם למור. קח לך מגילת ספר, וכתבת אליה את כל הדברים אשר דיברתי אליך על ישראל ועל יהודה ועל כל הגויים, מיום דיברתי אליך, מימי יושיהו ועד היום הזה. אולי ישמעו בית יהודה את כל הרעה אשר אנוכי חושב לעשות להם, למען ישובו איש מדרכו הרעה וסלחתי לאבונם ולחטאתם. אז שימו לב, זאת אותה מגילה, שעוד מעט נראה, שעליה רש"י דיבר, שזה מגילת איכה, זה פרקים א', ב' וד' של איכה. ירמיה כותב אותם כבר בשנה הרביעית ליויקים, שזה 17 שנה לפני החורבן. כן? יויקים מלך 11 שנה, ואחרי זה יחוניה עוד 3 חודשים, ואחרי זה תקיעה עוד 11 שנה. אז בעצם אנחנו אפילו 17 שנה לפני החורבן, 17-18 שנה לפני החורבן. ואז נכתבים הדברים, ואנחנו יודעים שהלשון של איכה מדברת כבר על החורבן עצמו. היא מתארת החורבן כדבר שקרה כבר. אז ההמחשה הזאת בעצם באה לצייר לעם את התמונה של מה יקרה אם הם לא ישובו. זה לא מתאר להם מה הולך לקרות, זה מתאר להם כסיפור שכבר קרה. כך הקדוש ברוך הוא מצווה את ירמיהו. והמטרה היא לעורר אותם לחזור בתשובה. ויקרא ירמיהו את ברוך בן נריה, תלמידו, כן? ויכתוב ברוך מפי ירמיהו את כל דברי השם אשר דיבר אליו על מגילת ספר. ויצווה ירמיהו את ברוך לאמור, אני עצור, לא אוכל לבוא בית השם, כן? הרי הוא היה עצור בחצר המטרה. ובתה אתה וקראת במגילה אשר כתבת מפי את דברי השם באוזני העם בית השם, ביום צום, וגם באוזני כל יהודה, באים מעריהם תקראהם. זאת אומרת, שיהיה יום צום, אז אתה תקרא בפני כולם את המגילה הזאת. אולי תיפול תחינתם לפני השם, וישובו איש מדרכו הרעה, כי גדול האף והחימה אשר דיבר השם אל העם הזה. ויעש ברוך בן נריה ככל אשר ציווהו ירמיהו הנביא, לקרוא בספר דברי השם בית השם. אז הוא כותב את הכל, אבל עדיין לא קורה. ויהי בשנה החמישית ליויקים בן יושיהו מלך יהודה, בחודש התשיעי, זאת אומרת אנחנו כבר מדברים על בערך שנה אחרי, בשנה שאחרי, קראו צום לפני השם, כל העם בירושלים, כנראה שבדרך כלל לא היה שום אירוע כזה של צום, וכל העם באים מערי יהודה בירושלים. מה זה הצום הזה? יש כל מיני השערות, ראיתי, אני חושב שרב מידן מסביר, יש את מה שנקרא קרב קרקמיש, שמתרחש אז, זאת אומרת, מלכי יהודה של אותה תקופה, יויקים וצדקיהו בוחרים, ללכת נגד נבוכדנצר, מלך בבל, שהוא הכוח העולה באותה תקופה, ומאמרים על הסוס הלא נכון, וירמיהו כל הזמן אומר להם, שהקדוש ברוך הוא ייתן את יהודה בידי נבוכדנצר, שהם צריכים לשתף פעולה איתו. וקרב קרקמיש, נבוכדנצר מנצח את מצרים, הם חשבו שמצרים הם המעצמה האזורית החזקה, ונבוכדנצר מנצח, וזה מבחינתם איזשהו תמרור אזהרה, אז הם קוראים צום, הנה, מי שבטחנו בו, הפסיד, האויב שלנו ניצח, זה סכנה בשבילנו, הם קוראים צום. כל העם מגיעים למערי יהודה בירושלים. ואז ברוך מנצל את ההזדמנות הזאת לקרוא בפניהם את אותה מגילה. ויקרא ברוך בספר דברי ירמיהו, בית השם, בלשכת גמריהו בן שפן הסופר, בחצר העליון, פתח שער בית השם מחדש, באוזני כל העם. וישמע מיכאיו בן גמריהו בן שפן את כל דברי השם מעל הספר. וירד בית המלך על לשכת הסופר, והנה שם כל השרים יושבים אל ישמע הסופר, ודליהו בן שמעיהו, בן נתן מלך בור, גמריהו בן שפן, צדקיהו בן חנניהו, וכל השרים. ויגד להם, עכשיו הם כנראה יושבים בפנים, הם לא שמעו, ברוך בחוץ קרא את זה באוזני העם, אבל גמריהו מיכאי בן גמריהו, סליחה, הוא שמע את זה בחוץ, והוא נכנס לספר לשרים, ויגיד להם, מיכאי, את כל דברים אשר שמע, בקרוב ברוך בספר באוזני העם, ושלחו לשרים אל ברוך את יהודי בן נתניהו, בן שלמיהו, בן כושי למור, המגילה אשר קראת בה באוזני העם, ככנה בידך, ולך. ויקח ברוך בן נריהו את המגילה בידו ויבוא אליהם. ולך הכוונה, בוא, קח את זה ובוא אלינו. ויאמרו אליו, שבנה וקראנה באוזנינו, ויקרא ברוך באוזניהם. והיא כשומעם את כל הדברים, פחדו איש אל רעהו, ויאמרו אל ברוך, הגד נגיד למלך את כל הדברים האלה. אז אנחנו רואים שהמגילה עושה את העבודה, היא מזעזעת את השרים. היא מזעזעת אותם להבין לפני איזה אסון אנחנו עומדים. וצריך להגיד למלך. ואת ברוך שאלו למור, הגד נא לנו, איך כתבת את כל הדברים האלה מפיו? ואמרו לו ברוך, מפיו יקרא אליי את כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיו. זאת אומרת, ממש מילה במילה, אני כותב את דברי ירמיהו מפי השם. ואמרו השרים אל ברוך, לך יסתר, אתה וירמיהו, ואיש על ידי איפה אתם. אתם, לא כדאי שתלכו למלך, זה קצת מסוכן, או תסתרו, אבל אנחנו נגיד את הדברים למלך. ויבואו אל המלך החצרה, ואת המגילה הפקידו בלשכת אלישמע הסופר, והגידו באוזני המלך את כל הדברים. וישלח המלך את יהודי, אנחנו רוצים קודם כל לבדוק את השטח, כן? לפני שאנחנו מסכנים אתכם. המלך לא כל כך אוהב את ירמיהו ולא את תלמידו. וישלח המלך את יהודי לקח את המגילה ויקחיה מלשכת אלישמע הסופר, ויקרא יהודי באוזני המלך ובאוזני כל השרים העומדים מעל המלך. והמלך יושב בית החורף בחודש התשיעי, מה זה החודש התשיעי? כסלב, קר בירושלים, אז הוא יושב בבית החורף, יש לו איזה חדר מחומם, ואת האח לפניו מבוארת, כן, יש אח. והי כקרו יהודי, שלוש דלתות וארבעה, המפרשים מסבירים, חז"ל אומרים, כוונה שלושה, ארבעה פסוקים, לתוך המגילה, יקראיה בתער הסופר והשלך אל האש אשר אל האח, עד תום כל המגילה אל האש אשר אל האח. זה יקים, לוקח, קורא את המגילה וזורק אותה לאח. למה שלושה ארבעה פסוקים? בסוגריים נגיד פה, לא הבאתי את זה, חז"ל אומרים, קורא את הפסוקים לפי הסדר בתחילת איכה. איכה ישבה בדד העיר רבת ים הייתה כלמנה, אומר, טוב, בסדר, קשה, אבל אני עדיין המלך. פחות דבקה בלילה, דמי תהליכי עין למנחם, נו, אני עדיין המלך. גלתה יהודה מעוני, אני עדיין נשאר מלך, דרכי ציון אבלות, עדיין אני נשאר מלך. מגיעים לארבעה פסוקים, הוא מחזיק מעמד. בפסוק ה', היו צריה לראש, אתה תאבד את המלוכה שלך. אז הוא קורא את המגילה. בסדר? דואג למעמד שלו. אז יהויקים זורק את המגילה לאש, ולא פחדו, פסוק כ"ד, ולא קראו את בגדיהם, המלך וכל עבדיו השומעים כל הדברים האלה. וגם אל נתן ודליהו וגמריהו הפגיעו במלך לבלתי שרוף את המגילה, ולא שמע עליהם. כן, אותם שרים, הם אומרים לו, זה לא הדרך, כן, לשבור את המראה, כמו שאומרים. ויצווה המלך את ירחמיאל בן המלך, ואת צריהו בן עזריאל, ואת שלמיהו בן עבדאל, לקחת את ברוך הסופר ואת ירמיהו הנביא ויסתירם השם. הוא רוצה לתפוס אותם, לכלוא אותם, הקדוש ברוך הוא מציל אותם. ויהי דבר השם אל ירמיהו, אחרי שרוף המלך את המגילה ואת הדברים אשר כתב ברוך בפי ירמיהו למור. שוב, קח לך מגילה אחרת. וכתוב עליה את כל הדברים הראשונים אשר היו על המגילה הראשונה אשר שרף יהויקים מלך יהודה. ועל יהויקים מלך יהודה תאמר, כה אמר השם, אתה שרפת את המגילה הזאת למור, מדוע כתבת עליה למור, בו יבוא מלך בבל, וישחית כל הארץ הזאת וישבית ממנה אדם ובהמה. שרפת את זה כי כעסת על זה שזה מה שכתוב במגילה. לכן כה אמר השם על יהויקים מלך יהודה, לא יהיה לו יושב על כיסא דוד, ונבלתו תהיה מושלכת לחורב ביום ולקרח בלילה, ופקדתי עליו ועל זרעו ועל עבדיו את אבונם, והבאתי עליהם ועל יושבי ירושלים ועל איש יהודה, את כל הרעה אשר דיברתי עליהם ולא שמעו. וירמיהו לקח מגילה אחרת, ויתנה אל ברוך בן נריהו הסופר, ויכתוב עליה מפי ירמיהו את כל דברי הספר אשר שרף יהויקים מלך יהודה באש, ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה. זה מה שרש"י הביא לנו בתחילת איכה, ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה, זאת אומרת הוא הכפיל את המגילה המקורית שהייתה בת שלושה איכות, שלושה א' בטות, והוסיף עוד שלוש א' בטות של אני הגבר. לא כתוב פה מתי נוסף גם הפרק האחרון, אבל יכול להיות שהוא כבר יותר מאוחר, כמו שאמרנו, מתאר תקופה של גלות. אז אנחנו צריכים להבין את ההשתלשלות של הדברים פה, מה חזל רוצים להגיד לנו בסיפור הזה. כן, דרך אגב, אבן עזרא בתחילת המגילה אומר, נו, זה לא, לפי הפשט זה לא כך מסדר, כתוב פה שיהויקים כעס על זה, שכתוב, למה הוא השחית את זה? כי כתוב, מדוע כתבת אליהם אמור, בוא יבוא מלך בבל וישחית את הארץ הזאת. זה לא כתוב באיכה. אז משהו שמדובר במגילה אחרת. ככה אבן עזרא כותב, אבל רש"י מביא את זה, המפרשים מסבירים שלא הכוונה שזה כתוב מילה במילה, הכוונה שאנחנו רואים שבאמת הארץ חרבה, והמקדש חרב, והעם יצא לגלות, כמו שירמיהו הזהיר שיעשה מלך בבל. אז אנחנו צריכים להבין את ההשתלשלות של הדברים הזאת. אנחנו בעצם תופסים בדרך כלל את מגילת איכה כמגילה שנכתבה לאחר החורבן, ככינה על החורבן, אבל פה אנחנו רואים משהו אחר לגמרי. המגילה נכתבת לפני החורבן כאזהרה. היא לא נכתבת אחרי ככינה, אלא נכתבת לפני כאזהרה. ואז כשיהויקים שורף אותה, אז מוסיפים את אני הגבר. צריך להבין למה אני הגבר נוסף אחרי השריפה הזאת. מה היה צריך להוסיף בעקבות אותה שריפה? לא רק לשחזר את מה שנשרף, אלא גם להוסיף עליו את אני הגבר. זה דבר שאנחנו צריך להבין. אז כדי לתת הרקע לזה, אני רוצה להתחיל כאן לנסות לעמוד קצת על האופי, או על המשמעות של המגילה הזאת, ולהתחיל בביטוי הזה איכה, כן? שהוא הביטוי המרכזי כאן. וחזל אומרים לנו פרשה א' באיכה רבה, מקור 3, איכה ישבה בדד. שלושה נביאים ניבאו בלשון איכה. זאת לא המצאה של ירמיהו במגילה הזאת. ואלו הם, משה, ישעיה וירמיה. משה אמר, איכה אישא לבדי. כן, תורכם ומסכם וריבכם, תחילת ספר דברים. ישעיה אמר, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. חזון. ירמיה אמר, איכה ישבה בדד. אנחנו יודעים שלא סתם יש שלוש האמירות האלה, אנחנו תמיד קוראים אותם באותו שבוע. שבת חזון היא פרשת דברים, אנחנו קוראים בתורה את דברי משה, איכה אשא לבדי תורכם ומסכם וריבכם, גם נוהגים לקרוא את זה בניגון של איכה, נכון? בקריאת התורה עצמה. למרות שלכאורה הביטוי הזה הוא לאו דווקא איזה ביטוי של איכה, כן? זה משה אומר, אני רוצה למנות דיינים וכולי. ואז אנחנו קוראים הפטרה בחזון ישעיהו בן אמוץ, ואיכה הייתה לזונה. ואז בתשעה באב, באותו שבוע, אנחנו קוראים איכה, את מגילת איכה של ירמיהו. החז"ל אומרים, יש כאן שלושה שלבים. האיכה של משה, האיכה של ישעיהו, ישעיה והאיכה של ירמיה. ירמיה אמר, איכה ישבה בדד, סליחה, אמר רבי לוי, משל למטרונה אחת, שהיו לה שלושה שושבינים. אחד ראה אותה בכבודה, ואחד ראה אותה בפוחזה, כלומר שהיא בעצם הולכת בדרך לא טובה, ואחד ראה אותה בפחדה, כלומר שהיא נהנשת, שהיא כבר מושפלת. משה ראה אותן בכבודן, אמר איכה אשא לבדי, תוכחם עשכם, אבו לכם, כן, הפסוק לפני כן, השם אלוקי אבותכם, יוסף עליכם ברכם אלף פעמים, השם אלוקיכם ירבה אתכם, הנכם היום כוכבי השמיים לרוב, ראו אותם בכבודם, לקראת הכניסה לארץ ישראל. הוא אמר, איכה אשא לבדי, ישעיה שראה אותם בפוחזן, הוא ראה את החטא, אמר איכה הייתה לזונה, הוא מדבר על החטא. ירמיה ראה אותם בפחדן, כבר בחורבן, בעונש, אמר איכה ישבה בדד. כל אחד באיכה שלו מתאר משהו אחר. אחד את דווקא את הכבוד, איכה אשא לבדי, אתם עם כל כך גדול, אני לא יכול, המסע הזה גדול ממני. אחד מדבר על החטא, איכה הייתה לזונה, ואחד מדבר על העונש. מה חז"ל רוצים להגיד לנו שהם קושרים את שלושת האיכות האלה? כן, הם קושרים לנו את זה, הם אומרים, זה שלושה, ביטוי אחד שנאמר בשלושה מצבים. אני צריך להבין את זה. לא רק זה, חז"ל מחברים את זה לעוד מקום. יש פתיחתא, אתם יודעים, במדרשי רבה הרבה פעמים יש לנו פתיחתא. לפני המדרשים על הפרקים עצמם יש פתיחות. והפתיחות האלה בדרך כלל זה הדרשנים, היו אומרים איזשהו מחברים, נותנים איזושהי כותרת לכל הסיפור, נותנים איזשהו הקשר. באים מתוך איזו דרשה, לאו דווקא של הפסוקים עצמם בתוך איכה, אלא אומרים איזו קריאת כיוון מסוימת של מה בעצם המהות, מה בעצם העניין שאיכה רוצה ללמד אותנו, או כל מגילה אחרת, או כל ספר אחר בפתיחות. אז הנה פתיחה, אנחנו נלמד פה שתי פתיחות. אחת של רבי אבאו. רבי אבאו פתח, מקור 4. והמה כאדם עברו ברית. זה אדם הראשון. משווים את החילול הברית של עם ישראל באותה תקופה, תקופת בית ראשון, לחילול הברית של אדם הראשון. המה כאדם עברו ברית. אמר הקדוש ברוך הוא, הנה תראו את הדמיון בין הסיפורים. אדם הראשון הכנסתיו לגן עדן וציוויתיו, ועבר על ציווי ודנתיו וגירושין ודנתיו ושילוחין, וקוננתי עליו איכה, שנאמר ויאמר לו, אייכה, איכה כתיב, אותם אותיות. אף בניו, הכנסתי אותם לארץ ישראל וציוויתים, ועברו על ציווי, ודנתי אותם בגירושין, ודנתי אותם בשילוחים, וקוננתי עליהם איכה ישבה בדד. אז מקשרים פה את האיכה, הנה לא רק ישעיה ומשה, יש לנו גם את אדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא מקונן עליו איכה. קצת מוזר, המילה אייכה אמנם כתובה באותם אותיות כמו איכה, אבל משמעות אחרת לגמרי, אייכה זה איפה אתה, זה לא איכה, זה לא קינה, זה לא לשון שאלה של איכה, איכה זה איך, פה זה אייכה, איפה אתה? למה חז"ל קושרים את זה? התורה מה אומר? היה צריך להיות כתוב אייכה בלי ה' בסוף, אייכה עם חף סופית, אנחנו שם מדברים על זכר, כן? וכתוב אייכה זה רומז, עם ה' זה רומז לאיכה, צריך להבין את המהות של הדרשה הזאת. אז בואו נראה עוד דרשה, ואחרי זה נסביר את הכל. פתיחת כ"ד מספרת סיפור קצת יותר ארוך, ומאוד מעניין בהקשר הזה. אמר ריש לקיש, בשלושה מקומות ביקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא, ולא הניחן, ואלו הן. בדור המבול, ובים, ובחורבן בית המקדש. אז בים אנחנו מכירים מעשה ידיי טובים בים וכולי, דור המבול גם כן, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיגידו, מלאכים אומרים שירה בכל יום כביכול, אבל בזמנים של אסונות הוא לא רוצה שהם יגידו. אז מה הם אמרו בחורבן בית המקדש? כתיב, על כן אמרתי שאו ממני אמרר בבכי, אל תאיצו לנחמני, אל תאספו, אין כתיב כאן, זאת אומרת, אל תאספו, תאספו זה כוונה אולי כמו מאסף, זאת אומרת, שהוא מסיים כבר, אלא אל תאיצו. למה אל תאיצו? אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, ניחומים אלו שאתם אומרים לפניי, ניעוצין הם. למה? כי יום מהומה ומבוסה ומבוכה להשם אלוקים צבאות. זה הפסוק שם בישעיה. השירה שלכם היום המלאכים, היא מבחינתי ניעוצין, לא שבח. לא רק שאני אומר, זה לא הזמן המתאים, כביכול, כן, כביכול, חלילה לדבר ככה, אבל כביכול אני לא במצב רוח המתאים לשמוע שירה. השירה שלכם היא אפילו נחשבת ניוצים כרגע. למה? אז תראו. אמר להם הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, בואו ונלך אני ואתם, אחרי שהוא השתיק אותם ואמר, אל תגידו שירה היום, בואו ונלך אני ואתם ונראה בביתי מה עשו אויבים בו. מיד הלך הקדוש ברוך הוא מלאכי השרת וירמיה לפניו. כיוון שראה הקדוש ברוך הוא את בית המקדש, אמר בוודאי זהו ביתי וזהו מנוחתי, שבאו אויבים ועשו בו גרצונם. באותה שעה היה הקדוש ברוך הוא בוכה ואומר, אוי לי על ביתי, בניי, היכן אתם, כהניי, היכן אתם, אוהביי, היכן אתם. מה אעשה לכם, התראתי בכם ולא חזרתם בתשובה. הנה, המגילה של ירמיה, כן? אמר הקדוש ברוך הוא לירמיה, אני דומה היום לאדם שהיה לו בן יחידי, ועשה לו חופה ומת בתוך חופתו, ואין לך כאב, לא עליי ולא על בניי. אף אחד לא יכול לנחם אותי, אפילו אתה לא כואב כביכול את החורבן, כמו שצריך עוד. לך הוקרא לאברהם, ליצחק וליעקב ומשה מקבריהם, שהם יודעים לבכות, זה הבנים שלהם. אמר לפניו ריבונו של עולם, איני יודע איך אנו שקבעו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך עמוד על שפת הירדן והרים קולך הוקרא, בן אמרם, בן אמרם. עמוד הוא רצונך שבלעום אויבים. מיד הלך ירמיה על מערת המכפלה ואמר לאבות העולם, עמדו שהגיע הזמן שאתם מתבקשים לפני הקדוש ברוך הוא. אמרו לו, למה? אמר להם, איני יודע, מפני שהיה מתיירש, שלא יאמרו, בימיך הייתה לבננו זאת. הניחן ירמיה ועמד על שפת הירדן וקרא, בן אמרם, בן אמרם, עמוד, הגיע הזמן שאתה מבוקש לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לו, מה היום מיומיים, כשאני מבוקש לפני הקדוש ברוך הוא? אמר לו, ירמיה, אני יודע. הניחו משה והלך אצל מלאכי השרת, שימו לב למשפט חשוב, שהיה מכיר אותן משעת מתן תורה, אנחנו זוכרים את הסיפור המפורסם, על משה בשעת מתן תורה, שהוא עולה למרום, והמלאכים אומרים, מה לילוד אישה בתוכנו, נכון? אשר תנה אותך לשמיים, מה האנוש כי תזכרנו? אשר תנה אותך לשמיים. ולאותם מלאכים שמשה ניהל איתם את הדו-שיח, וכי קינה יש ביניכם, וכי מצרים יצאתם, יצר הרע יש בכם. אותם מלאכים, משה עכשיו בא לפגוש אותם שוב, הוא מכיר אותם כבר מאז. חזר רוצים להגיד לו, זה המשך אותה שיחה. אמר להם, משרתי עליונים, כלום אתם יודעים מפני מה אני מתבקש לפני הקדוש ברוך הוא? אמרו לו, בן אמרם, אי אתה יודע שבית המקדש חרב, בישראל גלו, והצועק ובוכה, עד שהגיע לאבות העולם. מיד אף הם קרו בגדיהם והניחו ידיהם על ראשיהם, והיו צועקים ובוכים עד שערי בית המקדש. כיוון שראה אותם הקדוש ברוך הוא, הם יודעים לבכות, הקדוש ברוך אמר. מיד ויקרא השם אלוקים צבאות ביום ההוא לבכי, ולמספד ולכורחה ולחגור שק. ואלמלא מקרא שכתוב ואפשר לאומרו, והיו בוכים והולכים משער זה לשער זה, כאדם שמתו מוטל לפניו. והיה הקדוש ברוך הוא סופט ואומר, אוי לו למלך שבקטנותו הצליח, ובזקנותו לא הצליח. מה זה בקטנותו הצליח, זקנותו לא הצליח? בריאת העולם. מה עוד אולי? יציאת מצרים, מתן תורה, נכון? השיחה הקודמת של משה עם המלאכים, אבל בזקנותו לא הצליח. הניסוי נכשל. ניסינו לתת תורה, להקים מקדש, ליצור עם שעובד את השם. זה נכשל. זהו, צריך להחריב את הכל. זה לא עבד. תראו, אלשך מסביר את זה. אמנם לבוא אל הביאור, נזכיר המאמרם חזל, מאמרם זכרו לברכה, אומרים כי מעת בריאת האדם כתרגו מלאכי השרת ואמרו, מה אנוש כי תזכרנו, וכן במתן תורה אמרו, אשר תנה הודחה על השמיים, אי אפשר להוריד תורה לבני אדם, הם לא יוכלו לעמוד בזה. וביום פוקדו את עולמו שבו למור, הלא אמרנו לך, ולא עוד אלה שאמרו רבותינו זל, שאחד מן המקומות שביקשו מלאכי השרת לומר שירה, היה בעת החורבן, למה הם אומרים שירה? ממש, צדקנו, אמרנו לך. אנחנו משבחים אותך מלך, אנחנו רואים לשבח אותך. לא הם, תראה את בני אדם. אי אפשר לסמוך עליהם. אלא שגער בהם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא שירה, זה ניוצים. כי הלא מלאכי השרת בירותם בית החורבן, כי נמפרע צדקה עצתם, מה לילוד אישה בתוכנו, הם כתרגו גם בבריאת העולם, גם במתן תורה. על כן מה עשה הוא יתברך למען ידעו, כי הוא יתברך מביט מראשית אחרית, ולא צדקה למפרע הצתה מהצתו התברך, ושאשר נעצב המלך על בנו בחורו ישראל הוא, ולא על הבית אשר הוא חרב באבונם. הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, אני לא בוכה עכשיו על הבית, אני בוכה על הבן הבכור שלי, כי אני לא מקבל גם עכשיו את מה שאתם אומרים, שזה נכשל, זה ניוצים. אני לא מתייאש מהבן שלי, אנחנו יודעים שבתשעה באב אנחנו נוהגים, דווקא אחרי חצות, בתשעה באב, קצת למתן ולמעט במנהגי אבלות. כבר יושבים על כיסא, מניחים תפילין במנחה. יש כבר מיתון במנהגי אבלות. דווקא בזמן שהאש החזה במקדש דווקא לעת ערב בתשעה באב. אז דווקא בזמן שבית המקדש נשרף, אז אנחנו מורידים את האבלות. אז חזל אומרים לנו, כי הקדוש ברוך הוא קילה את חמתו בעצים ואבנים ולא בעמו ובתורתו. דווקא החורבן באיזשהו מקום מראה על אהבת השם אותנו. על זה שהוא נאלץ באמת להחריב את המקדש שלו. אבל עדיין בתוך זה הוא מאמין בנו והוא לא חוזר בו ממה שהוא אמר למלאכים. שאת התורה צריך לתת דווקא לנו, לעם ישראל. והוא מעורר את משה רבנו ואת אברהם ויצחק ואת יעקב, שהוא נשבע להם והבטיח להם, וקראת איתם ברית נצחית עם העם הזה. ודווקא ברגע הזה הוא אומר, אתם תבואו לבכות איתי ולא המלאכים. אתם תבואו לבכות איתי. כי זה לא סוף פסוק, לא נגמרה הברית בינינו. זה רגע של משבר, זה רגע עצוב, זה רגע נורא. אבל דווקא עכשיו צריך להדגיש שהברית שלנו עומדת כתשובה למלאכים. מה שאתם אומרים זה ניוצים, אני לא רוצה לשמוע אתכם. אתם דווקא חוגגים היום, אמרנו לך. הנה, ידענו שזה לא יצליח. המלך שבקטנותו הצליח ובזקנותו לא הצליח. תראה מה יצא ממך, הקדוש ברוך הוא. אמרת על הסוס הלא נכון. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני דווקא נשאר עם הברית הזאת. ואני חושב שזה מסביר לנו נפלא, למה דווקא המגילה הזאת שיהויקים שרף, היא מגילת איכה. כי מה בעצם קרה שם? דיברנו על זה שרש"י וחז"ל אומרים לנו שמגילת איכה שנשמעת לנו מהלשון שלה, כמגילה שמתארת שלאחר מעשה, שמתארת את החורבן שכבר קרה, היא בעצם לא מגילה שמתארת את החורבן שכבר קרה, היא מגילה שנכתבה במקור כדי למנוע את החורבן. היא מגילה שנכתבה כאזהרה. היא לא מגילה שנכתבה ככינה, היא מגילה שנכתבה כאזהרה. מה היה כתוב שם בירמיה? הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו שם, בפרק למדבר פסוק ג', אולי ישמעו בית יהודה את כל הרעה אשר אני חושב לעשות להם, למען ישובו איש מדרכו הרע וסלחתי לבנה מחטאתם. זאת המטרה של המגילה הזאת. לא לספר לנו על האסונות הנוראים, אלא לעורר, לתשובה. וכשהקדוש ברוך הוא אומר לירמיה שהעם לא מקשיב לתוכחה, ובמצב הזה זה כבר די סותם את הגולל על זה שיבוא החורבן, והוא אומר לירמיה, תכתוב שוב את המגילה הזאת. מה הוא בעצם אומר? שגם אחרי החורבן המגילה הזאת עדיין רלוונטית. הכישלון של המלך שבזקנותו לא הצליח, לא משתיק את הקריאה לתשובה. הוא לא משתיק את האמונה של הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. ואני ראיתי, הרב מידן מסביר, שאולי זה בעצם מה ש... קצת... מסביר טיפה אחרת, מתבסס על מה שהוא הסביר, הוא מסביר קצת בהקשר של מה שאנחנו מדברים עכשיו. אותם שלוש איכות שראינו, של משה, ישעיהו וירמיהו, מתארים בעצם את העניין הזה. הרב מידן אומר, ירמיהו אומר, איכה ישבה בדד, רואה את התוצאות החמורות של החורבן. אבל מה גרם לזה? זה האיכה של ישעיהו, נכון? איכה הייתה לזונה. הרי החורבן קרה בעקבות אותם חטאים. ומה גרם לאותם חטאים? איכה עשה לבדי. אומר רב מידן, משה רבנו אומר, הפער בין התורה הזאת, הקדושה מן השמיים, לעם הזה, הוא גדול מדי, אני לא מצליח לגשר עליו. אני חושש שהעם הזה לא מסוגל להפנים את התורה, לקבל את התורה, לחיות לפי התורה. זה פער יותר מדי גדול. אני חושש שזה לא יצליח. והחשש הזה, חוסר היכולת, הקושי של האדם, בשר ודם, בעל יצר הרע, לקבל את התורה וללכת בדרך של התורה, הוא זה שמביא לכישלונות, והוא זה שמביא לצרות של החורבן. אותם שלושה שושבינים, שאחד ראה אותם בכבודם, ואחד ראה אותה בפחזותה, ואחד ראה אותה בפחדה. הם שלוש פנים של אותה תמונה, של הקושי הזה שהמלאכים כבר הזהירו עליו. האם באמת אפשר לתת תורה לבני אדם? האם באמת אפשר לחיות ולהקים ממלכה של תורה? ממלכה עובדת השם. רגע החורבן מעלה את השאלה הזאת במלוא הקושי שלה. אותה שאלה שמשה שאל, אותה שאלה שישעיהו שאל, אותה שאלה שירמיהו שאל, ואותה שאלה שהקדוש ברוך הוא שאל את אדם הראשון. אייקה, שמתי אותך בגן עדן, אתה יציר כפיי. לאיפה הלכת? לאיפה נעלמת? איפה האדם הגדול? איפה הנשמה שלך? איך נפלת וירדת לצד הכי פחות שלך, הכי נמוך שלך? אייקה ואייכה זה אותה שאלה. ששואלים איכה, מה זה לשאול איכה? איכה זה שאלה של תדהמה. איך ייתכן דבר כזה? איך אדם שנברא בצלם אלוקים עושה מעשה כזה? איך עם שקיבל תורה וראה את כל הדברים האלה? בניהם של אברהם, יצחק ויעקב, איך הם מגיעים למקום כזה? אז עם כל הקושי לקבל את המצב הזה, עצם הניסוח של השאלה במילה איכה, מראה שיש לנו ציפיות מהעם הזה. מראה שאנחנו מכירים בגדלות שלהם. מראה שאנחנו מכירים בפוטנציאל שלהם. אם היה מדובר בעם שאין לו סיכוי לקיים תורה, לא היינו אומרים איכה, היינו אומרים ברור שהם מתנהגים ככה. מה השאלה? לא ציפינו מהם שום דבר אחר. אבל כשאני רואה את החטא ואני רואה את החורבן, ואני אומר איכה, ואני מתפלא על החורבן, אני אומר איך יכול להיות, זה סימן שאני מאמין שיכול להיות אחרת. ולכן הקריאה של התשובה היא רלוונטית גם ביום אחרי החורבן, בדיוק כמו שהייתה רלוונטית ביום שלפני החורבן. ונוסף עליה, עוד שלוש אלף בטות של אני הגבר, שאנחנו נראה שזה הפרק שמתאר את תהליך התשובה שצריך לעבור. את הקושי של התשובה, את ההתמודדות של התשובה, היא לא קלה התשובה הזאת. אנחנו נראה, היא תשובה מאוד לא קלה, התשובה של אני הגבר. ובכל זאת, למרות כל הקשיים, המגילה הזאת היא מגילה של אמונה בתשובה. כן.
אז הפשט של דברים, מה שמושה זה יותר, אני לא יכול לדעת,
נכון.
זה לא העם לא מסוגל, אלא אני לא מסוגל.
אז בסדר, אז הרב מידן מסביר, הרי שם השרים, שרי האלפים והמאות וכו', זה העצה של יתרו, נכון? שבעצם יתרו בא ואומר, משה צריך להתקיף את זה במקום אחר לגמרי. אתה לא יכול, אתה, משה, הנבדל, הקדוש, העליון, להיות המנהיג של העם, הם לא משיגים אותך. צריך אנשים יותר קרובים, צריך את התורה לפתח מלמטה, מתוך החיים שלהם. כן, צריך להוריד זה שם. אז צריך אותך, משה רבנו, אבל צריך גם מתווכים. זה בעצם הסוד שהוא מגלה לו. אפשר לדבר על זה בעריכות, בפרשת בעלותך שם, גם השבעים זקנים. זה בגלל הפרישות הזאת של משה, מחיים אחרי זה מדברת על הפרישות של משה, שהיא כבר מבדילה אותו מהעם בצורה כזאת. זה מה שאומר, חי סל לבדי, אני לא יכול להתמודד עם זה, אני לא, אין לי את השפה משותפת עם העם. יש לי קושי פה, להעביר לעם את הדרך הזאת, לבד. ולכן, צריך מתווכים. אז משה הוא דווקא זה שנמצא גבוה מעל העם, רחוק מעל העם, ושזה יוצר כל הזמן את הקושי להשיג אותו. המסווה, כן, קרא נור פניו, לא יכלו ויראו מגשת אליו. משה הוא דמות נבדלת. והוא יותר מכל מסמל את הפער הזה, בין הקדושה של התורה לבני האדם הפשוטים. רוצה לתת עוד אמירה של חז"ל שאומרת את זה. אנחנו כולנו מכירים את האמירה של הגמרא בתענית, מפורסמת. אמר רבא, אמר רבי יוחנן, אותה לילה של חטא המרגלים, ליל תשעה באב היה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה של חינם, ואני קובע לכם בחייה לדורות. כן, קראנו השבת על חטא המרגלים. אתם בכיתם בחייה של חינם, ויבכו העם בלילה ההוא, אני קובע לכם בלילה הזה, בליל תשעה באב בחייה לדורות. הבחייה הזאת הייתה בלי סיבה, בלי טעם, ויהיו לה תוצאות. אפשר לראות את זה כעונש, אפשר לראות את זה כתוצאה. זה שעם ישראל לוקים פה, וימסו בארץ חמדה, לוקים פה בקשר שלהם לארץ ישראל. זה גורם אחרי זה, לזה שהקשר הזה לא מחזיק מעמד. אבל יש ניסוח אחר באיכה רבה. אמר רשב"י, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם בכיתם בחייה של תפלות, סופכם להיות בוכים בחייה של ממש. לא חינם ודורות, אלא תפלות וממש. לכאורה נראה אותו דבר. תפלות זה בחייה של חינם. בחייה של ממש, זה האסונות שקרו אחרי זה, לאורך כל הדורות. אבל כתוב ככה, והכן בחו ישראל בחייה של תפלות, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, ותישא כל העדה ויתנו את כולם. והכן בחו ישראל בחייה של ממש, רבי איבו ורבי יהודה ורבי סימון, רבי איבו אמר, אחד ברמה ואחד בבבל, ברמה דכתיב כל ברמה נשמע, הבכי של רחל. בבבל דכתיב על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו. רבי יהודה ורבי סימון אמר, אחד ביהוד מדינתא ואחד בבבל. ביהוד מדינתא איכה בחות תבכה בלילה, כן, במדינת יהודה, בבבל על נערות בבל. אמר רבי איבו, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בשכר אותה הבכייה, אני מכניס גלויותיכם. הלא הוא דכתיב, כה אמר השם, מנעי קולך מבכי, יש תקווה לאחריתך נאום השם. אז שימו לב, הבכייה הזאת של ממש, היא לא בכייה של עונש, היא בכייה של ממש, בכייה שבונה. בכייה של תפלות, זה בכייה שהולכת לריק, שהיא לא מובילה לשום דבר. בכייה של ממש, זה בכייה שבונה משהו. איך בכייה של ממש בונה משהו? אנחנו יודעים שחכמים אומרים לנו, אמר רבי לזר, מקור 9, מיום שנחרב בית המקדש, ננעלו שערי תפילה, שנאמר גם כי יזעק והשבע סתם תפילתי. כן, חורבן המקדש זה מקום שאליו פונים בתפילה. ואף על פי שערי תפילה ננעלו, שערי דמעות לא ננעלו. שנאמר שמעה תפילתי השם, ושבתי אזינה אל דמעתי אל תחרש. אז בכי, זו תגובה רגשית. אדם נסער בעקבות אירועים שעוברים עליו, עקבות קשיים, והוא בוכה. הבכי הזה יכול להיות בכי של שיתוק, של דיכאון, של אובדן תקווה, של ייאוש, של תפלות. רבקו עם בלילה הוא, מה הם רוצים לעשות? זהו. אין לנו תקווה, לא נוכל להיכנס לארץ ישראל, לא נצטרך לעשות כלום, זהו, אנחנו תקועים. מבוי סתום, לאיפה אנחנו הולכים מפה? אובדן נשתונות, חוסר עונים. זאת בחייה של תפלות. אבל יש בחייה של ממש, כמו הבחייה של רחל, כמו הבחייה של הנערות בבל, שם הוא גם בחינו. זאת בחייה של געגועים, זאת בחייה של שאיפה, זאת בחייה של חלום, זאת בחייה של חוסר, שאומר, הרי כן, אנחנו ברוך השם, כולנו יושבים פה בארץ ישראל, בזכות כל הדמעות האלה, בזכות שנים שאבותינו, אבות אבותינו, בכו כל הדורות, בגלות, את כל הבחיות האלה אנחנו ספגנו וקלטנו. כשאתה ממשיך לבכות, ואתה לא מפסיק לבכות, שנה אחרי שנה, אז אתה מבין מה חסר לך. כתוב, וכל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. כי אתה מבין שזה חסר לך. אתה מבין שאתה שואף פה להחזיר משהו שעבד. השערי דמעות לא ננעלו, כי זה מראה משהו אותנטי, מאוד אמיתי, מאוד עמוק. של מה באמת חסר לי, לאיפה אני שואף, לאיפה אני חולם. זאת בחייה של ממש, היא מבטאת משהו אמיתי. והקדוש ברוך הוא אומר שבשכר אותה בחייה אני מכניס גלויותיכם. זאת הבחייה שתביא את הכנסת הגלות. מהבחינה הזאת אני ראיתי גם כאלה שמשווים את איכה דווקא לשיר השירים. אורה, ההפך הגמור, שיר השירים זה שיר אהבה, שיר של שמחה, שיר של קרבה, איכה זה שיר של בכי, של ריחוק, של הסתרה, אבל זה שני צדדים של מערכת יחסים, של מערכת יחסים מחויבת, של מערכת יחסים קרובה. יש בה את הצד של הקרבה והשמחה אחד בשני של בני הזוג, ויש בה את הצד של הגעגוע, ויש בה את הצד של המשבר, בני זוג רבים ביניהם, וכל אחד הולך ובוכה לו. למה הם בוכים? למה דווקא בן הזוג הוא זה שיכול לפגוע בנו הכי הרבה, יותר מכל אחד אחר, לגרום לנו במילה אחת, בפרצוף אחד כאב? דווקא בגלל הקרבה, דווקא בגלל האהבה הגדולה. זה שאני מרגיש מרוחק, אני בוכה יותר מכל דבר אחר. כל אדם אחר לא אכפת לי, בסדר, אז פגע בי, אמר לי משהו, אז לא אכפת לי ממנו. אבל שקראתנו ברית, ואנחנו בני זוג, ואנחנו כל כך קרובים, אז הכאב הזה, הוא מבטא דווקא את הקרבה, יותר מכל דבר אחר. אז שיר השירים ואיכה הם שני צדדים של אותה מטבע. הם הצד של המטבע של רגשות האהבה, והחיזור, והקרבה, חיפוש אחד של השני, והרצון למפגש, ואותו רצון של המפגש גורם לבכי בזמן שיש פגיעה, בזמן שיש ריחוק, בזמן שיש הסתרה. בכי של שני הצדים, הקדוש ברוך הוא בוכה בדיוק אותו דבר, אנחנו רואים. אז שני הצדים האלה, מגילת איכה עם כל ה... ואנחנו נראה פסוקים מגילת איכה שמבטאים גם כביכול טענות כלפי שמיה והתחת דברים, ואנחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת, איכה עצת בהפך וכולי, אנחנו, כן, זה קינה, אבל מבוססת על הפסוקים. אז כל הדברים האלה הם, הם, הם דו-שיח בין בני זוג, שנמצאים במצב קשה. דרך אגב, גם בשיר השירים, יש לנו לא מעט את ה, גם את ההתרחקות, גם את, ה, את המצבים שדודי חמק עבר, נכון? איקוני השומרים, פצעוני וכו'. יש גם את המצבים של הריחוק שם, אבל שם הדגש הוא תמיד על החזרה לחיזור, לזה. כאן יש גם את הקריאה של השיבנו השם אליך ונשובה. יש את החפשה דרכנו ונחקורה, יש פה את הצדים של התיקון, אבל יותר מודגש הריחוק. והכאב של הריחוק של מגילת איכה צריך להיות כאב של בחייה של ממש, כמו שאמרנו. זה מגילה שנכתבה לעורר לתשובה, היא לא מגילה שנכתבה לבכות בחייה של תפלות, לדבר על טרגדיה אנושית ורק להצטער עליה ולבכות עליה. זאת בחייה שמתארת מה חסר לנו ולמה אנחנו שואפים להחזיר. זה מה שזה בא להדגיש. והרמב״ם, נסיים עם הדברים שלו, הוא כותב בהלכות תעניות, שהוא מדבר על ה... הלכות תעניות, יש בהם חמישה פרקים ברמב״ם, ארבעה פרקים הראשונים, הוא מדבר על תעניות שהן תעניות בגלל המצווה, יש מצווה התורה של חצוצרות, כדבור מלחמה בארצכם, הצער צורר אתכם והראותם בחצוצרות, שמעבר למעשה של תקיעה בחצוצרה, הוא בעצם זעקה לקדוש ברוך הוא בשעת הצרות, על צער הצורר אתכם, כל צרה שלא תבוא. אז ארבעת הפרקים הראשונים, הרמב״ם מדבר על תענית בעת צרה, כן, שחלילה אם יש בצורת, אם יש מגפה, אם יש רעב, אם יש משהו כזה, מלחמה, אז צריך לזעוק ולהריע להשם ולהתענות. זה תעניות שגוזרים על צרות שקורות עכשיו. הפרק החמישי מדבר על התעניות שהן זכר לדברים שקרו בעבר. והרמב״ם אומר, אנחנו צריכים להבין שהן לא שונות. כותב ככה, יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שהראו בהם, כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה. ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים, ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות, שבזיכרון דברים אלו נשוב להטיב. כשאנחנו צמים בתשעה באב וקוראים איכה, אנחנו לא מדברים על סיפור שקרה לפני 2000 שנה, אנחנו מדברים על מה שקורה עכשיו. זה לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה, לא רק לבכות על איזה צרה שקרתה בעבר. זיכרון קודם כל למעשינו הרעים, ומעשה אבותינו שהיו כמעשינו עתה. גרם להם ולנו את אותם הצרות. כי שוב, זאת קריאה לתשובה, מגילת איכה. וכמו שאנחנו אומרים, להבדיל, אנחנו קוראים את שיר השירים, אמרנו בפסח, אז בפסח אנחנו אומרים, חייב אדם להראות את עצמו בכל דור ודור, כאילו הוא יצא ממצרים, ואותנו הוציא משם. דיברנו על זה שהזיכרון צריך להיות זיכרון חי. אני צריך להבין, לא רק איך, מה היה ביציאת מצרים, אלא איך יציאת מצרים מעצבת את החיים שלי כרגע, עכשיו. אז אחת כמה וכמה שאנחנו מדברים על החורבן, שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב בימיו, שזה אומר בדיוק אותו דבר. שהחורבן קורה לנו עכשיו, והקריאה לתשובה היא קריאה לנו עכשיו. היא לא לזכור שאבותינו חטאו, אנחנו לא יותר טובים מהם. אז זה לעורר אותנו לתשובה, ולזכור שהקריאה הזאת של הקדוש ברוך הוא לתשובה, היא קיימת גם אחרי החורבן, הקדוש ברוך הוא לא נטש אותנו, אנחנו זוג שמרוחק אחד מהשני, מתגעגע אחד לשני ובוכה ורוצה למצוא את הדרך חזרה. זה המסר שצריך להיות לנו אחרי החורבן, זה מסר זיכרון החורבן. וכמו שאמרנו, המסר הזה לא משתנה, החורבן לא משנה אותו, ההזהרה שלפני החורבן היא הקריאה שממשיכה להיות מקראת אלינו גם אחרי החורבן, ובעזרת השם בתוך המגילה נפרט את התוכן של הדברים בתוך הפרקים עצמם. ערב טוב.